רוצים לפנות לעורך הדין יהודה שפר, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
בעבר היית משנה לפרקליט המדינה, נניח רגע לתיק 4000 ועם האירוע שקרה שם, עכשיו אנחנו בתיק 1000, תיק המתנות, מילצ'ן מעיד במשטרה, מעיד עכשיו בבית המשפט בחקירה הנגדית, ואחרי כל העדות הזו הפרקליטות אומרת, כבוד בית המשפט, אל נא תקבלו את עדותו, תישארו רק עם מה שהוא אמר במשטרה. מה קורה כאן בתיקים האלה?
תראה, קודם כל זה לא מה שהפרקליטות אמרה. הפרקליטות ביקשה, בגלל שהיו הרבה סתירות בחקירה הנגדית, מילצ'ן אמר דברים ולמעשה התמסר לכל מה שאופר, כל מה שעורך דין חדד ביקש ממנו, הוא אמר כן, 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 כמעט כל משפט שני בעדות היה כן, כל מה ש... כל פרופוזיציה שהוצעה לו, הוא הסכים לקבל. חלק מהדברים בסתירה למה שהוא העיד במשטרה, ומה שהעיד גם בחקירה הראשית. אז כחלק מההכנה לחקירה חוזרת מחר, ביקשה התביעה להציג לשופטים את כל מה שהוא העיד במשטרה, כדי שמחר בחקירה חוזרת אי אפשר לעבור ולעקוב. המלאכה של השופטים לא תהיה קלה כאן, כי יש במחלט דברים שהם בסתירה, ובית משפט יצטרך להחליט איפה הוא מעדיף להאמין, למה הוא מעדיף להאמין, כמובן שהנטל על התביעה וכל ספק עובד פה לטובת נתניהו. אני חושב שכן ישחק משחק הרושם שנוצר בכך שמילצ'ן אמר שלא נוח לו עם שר באולם ועם נתניהו, כלומר הוא חזר את זה כמה פעמים, שלא נעים לו, לא נוח לו...
לא נוח לו מול הפנים שלהם להטיח בהם דברים כאלה ואחרים, זה הסאבטקסט.
נכון, נכון מאוד. ואני חושב בכלל, תראה, אני חושב שמילצ'ן, ההתרשמות שלי עכשיו, זה רק פרשנות שלי, הוא לא באמת חושב, זאת אומרת, הוא רוצה להוציא את עצמו טוב, הוא לא רואה בעצמו מין משחד כזה ששולח, שמשמן בשפת העם מנהיגים ושולח להם כל מיני מתנות רק כדי לבקש מהם דברים לאחר מכן, הוא לא רוצה ככה להיזכר. מצד שני, הוא חייב להצמד לעדות של הדס קליין, שהוא למעשה עמד מאחוריה, הוא נתן את הקארט בלנש, כפי שהוא אמר, לקנות את כל השמפנת והסיגרים האלה. אז הוא בין הפטיש לסדן, הוא לא יכול להעיד עדות שקר, הוא מנסה להרפות את הדברים, הוא מנסה קצת להוציא את עצמו טוב, ולא נעים לו, הוא רוצה להישאר חבר של נתניהו, ביבי כמו שהוא קורא לו, הוא רוצה להישאר חבר שלו, הוא רוצה להישאר מקורב אליו, הוא לא רוצה להעיד נגדו. וזו סיטואציה אופיינית בדיוק משפטים מהסוג הזה. אין פה עד, אין פה עד שהוא קורבן עבירה שבא ומעיד בתקיפות נגד התוקף. יש פה עד שהוא באמצע, הוא לא בצד של הפרקליטות. הוא מרגיש יותר נפשית יותר קרוב לנתניהו, אני מבטיח לך.
כן, אבל עיקר הסיפור כאן, ובואו נתמקד רגע במהות התיק, עיקר התיק והסוגיה שבית המשפט ינסה לברר עכשיו, זה לא מה מילצ'ן נתן, כמה הוא נתן, למה הוא נתן, מה הוא ביקש בתמורה והאם הוא קיבל בתמורה. בית המשפט יידרש לבדוק האם הקשר בין נתניהו למילצ'ן הוא קשר חברי אמיתי שהתחיל בין אנשים לפני שנתניהו היה איש ציבור בכלל, ועל בסיס של חבר מיליארדר, זה היקף המתנות שמיליארדר נותן לחבר, או שלא, או שמדובר בסוג של חבר מאוד רחוק, ולכל מתנה כזו יש איזשהו תג מחיר, וזה הסיפור המרכזי. ואת זה מילצ'ן בעדות גם במשטרה וגם כאן איכשהו הלך בין הטיפות, הוא לא, הוא אמר כן הם חברים שלי והכל, אבל הוא לא נתן איזו אמירה חותכת בעניין.
אז רגע, בוא נדייק. האישום בהפרת אמונים נשען על שני ראשים. הראש הראשון הוא קבלת מתנות בהיקף חריג, אבל לא כחבר, אלא בקשר לתפקידו. זאת אומרת, התביעה צריכה להוכיח שהמתנות היו בגלל...
אם זה חבר, אין בעיה.
נכון, אבל אם זה בגלל שנתניהו ראש ממשלה, אז עצם קבלת המתנות, ודאי בהיקפים כאלה, היא עבירה של הפרת אמונים לפי פסיקת בית המשפט העליון, כמו למשל פרשת טלנסקי. הראש השני זה פעולות שעשה נתניהו לטובת מילצ'ן, כשהוא בניגוד עניינים חריף, ובלי שהוא מפרט, בלי שהוא מתאם, מספר למבקר המדינה על כך. כלומר, הוא לא דיווח עליו כאדם שהוא בניגוד עניינים איתו, שאסור לו לטפל בענייניו. כך נטען בכתב האישום. אז אלה שני הדברים. עכשיו, כשבאו והטיחו בנתניהו, שהוא קיבל שוחד בחקירה שלו, נתניהו אמר, פתאום הוא חבר שלי. אז אמרו לו, אבל אם אתה, אבל פה הוא קרא לעצמו את הבור, כי אם הוא חבר שלך, איך טיפלת בענייניו? לפחות בשלושה עניינים, טיפלת בענייניו. לכן האישום הזה, לדעת רוב המשפטנים, רוב הסנגדורים שאני משוחח איתם, הוא אישום שיש סיכוי יותר מסביר שנתניהו יורשע בו כרגע, אבל אני חושב שמחר יהיה יום דרמטי במיוחד, זאת אומרת, החקירה חוזרת, שבה יעמתו דברים שנאמרו בצד אחד ובצד שני, נראה איך בית המשפט יתרשם מהדברים האלה.
אז אני שואל אותך כמשפטן שיודע גם את, נקרא לזה, הלך הרוח, או קבלת ההחלטות, תהליך קבלת ההחלטות בפרקליטות, היית שם הרבה מאוד שנים, שבית המשפט בתיק 4000 מציע וגם פרסם אחר כך את הדברים, נאלץ להוציא פרוטוקול על אותה שיחה, ושם נכתב בבירור שהפקליטות קיבלה הצעה למשוך את סעיף השוחד, ועדיין אנחנו לא רואים את משיכת הסעיף הזה. אתה מצליח להבין למה? אתה יכול להסביר לנו רגע את הרציונל?
כן, אני רוצה להבחין בין איך שדברים נראים לבין המהות. לגבי הנראות, אני חושב שהפקליטות שקטה פה. זאת אומרת, היה לפחות אפילו למראית עין, צריך לשקול את הדברים, לקיים כמה ישיבות ולהודיע, לא מיד להודיע שאנחנו דוחים את זה. מהותית, הפרקליטות כבר מזמן, כך פורסם, הסכימה לוותר על סעיף השוחד במסגרת הסדר טיעון. זאת אומרת, היא מבינה את מצבה באישום הזה, והיא מאמינה עדיין שהיא תצליח להוכיח אותו, וזו זכותה. בית המשפט היה קצת לא הוגן כאן, כי הוא היה צריך להמתין לסוף פרשת התביעה, כי יש נושאים שבהם התביעה עוד לא טענה את טענותיה, למשל לגבי פגישת ההנחיה, מתי היא התקיימה. יש לתביעה גרסה לגבי האיכונים. הרי להגנה הייתה הצלחה עצומה עם הנושא של האיכונים. ובית המשפט, התביעה הודיעה שבכל זאת, למרות האיכונים, יש שני מועדים שבהם יכלה להתקיים הפגישה הזאת. בית המשפט לא שמע טיעונים בעניין הזה בכלל. אז התביעה מרגישה קצת מתוסכלת, אבל בסדר, זה חיים לא פשוטים. בית המשפט זכותו, אני נותן אמון מלא בבית המשפט, גם אם הוא שגה כאן לדעתי. אני נותן אמון מלא בבית המשפט ביושרתו ובמקצועיותו, מותר לבקר אותו, אני מבקר אותו גם, אבל אני בטוח, וסמוך הוא בטוח שבית המשפט כאן יעשה משפט צדק, ואני חושב שהפרקליטות, כל עוד היא חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה, היא צריכה להמשיך לנסות, זה תפקידה כשליחת הציבור. אם היא חושבת שאין סיכוי, היא צריכה לראה לחזור במישהו מיד, כמובן.
אוקיי, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל ככה בצעד אינטליגנטי אנחנו לא נוגעים בבעיה עצמה, והבעיה היא, היא לא אם הפרקליטות הייתה צריכה למשוך או לא, וזה הסברת היטב, אלא מלכתחילה שמגישים תיק עם עבירת שוחד נגד ראש הממשלה, על בסיס הרבה מאוד שעות עבודה וחקירות וכספים ועבודה מאוד מאוד קשה כדי להושש את זה ולייצב את זה, אירוע שהוביל אותנו למערכות בחירות, לקרע בעם, לכספים אדירים שהוצאו על הדבר הזה, ובסוף מאוד מאוד קשה להוכיח את זה, הגם שהפרקליטות תמשיך לנסות ולהוכיח את זה, זה מעלה תהייה על כל התהליך.
אוקיי, אני מסכים איתך. העסק ייבחן לפי התוצאה בסוף, כן? לא, בוא, אי אפשר לשפוט את זה.
לא, זה נכון, אבל אנחנו כרגע באיזשהו תוצאת ביניים, שכבר מוכיחה שעבודה רצינית לא נעשתה כאן.
לא, לא מסכים איתך. גם לפי מה שהשופטים אמרו, הם לא אמרו שתיק 4000 הוא חסר יסוד. הם אמרו שאישום השוחד, אישום השוחד, ומזה, מכלל ההן, מכלל הרב אתה שומע את ההן. זאת אומרת, לכאורה אישום הפרת האמונים ב-4000, שעניינו קבלת החלטות רגולטוריות בשווי של מאות אלפי שקלים, מאות מיליוני שקלים, סליחה.
כן, אבל עורך דין שפר, אתה יודע, הפער בין שוחד להפרת אמונים זה דרמה, זה לא... על סעיף השוחד הלכנו לבחירות, על סעיף השוחד נתניהו הוכרז כנאשם בשוחד. על זה התפלגה המדינה כמעט.
לא מסכים איתך. גם על הפרת אמונים, זה כמעט אותה חומרה. נכון שעבירת השוחד היא חמורה יותר, זה ברור. העונש שלה הוא חמור יותר. אבל לא תמיד עבירת שוחד היא חמורה יותר מהפרת אמונים. זה תלוי בנסיבות. למשל, שוחד, אתה יכול לקבל 100 שקל כדי לקבל היתר בנייה שאתה זכאי לקבל, על פי הדין, זה שוחד. אבל אתה יכול לתת היתר ששווה מאות מיליונים, לקרוא משפחה בניגוד עניינים, בלי לקבל כלום. ואז זה לא שוחד, זה רק במרכאות כפולות הפרת אמונים. זאת אומרת, הכל תלוי בנסיבות. כאן אנחנו בהפרת אמונים ברף הגבוה ביותר, בתיק 4000. אם הוא יורשע בזה, הוא בטוח ילך למאסר, בנסיבות האלה, לפי הפסיקה. אם הוא יורשע בעבירות שמתוארות כהפרת אמונים בתיק 4000, זה הפרת אמונים ברף הגבוה ביותר. אז אני לא חושב שהרולי נחבר עדיין, אני חושב שאנחנו באמצע הדרך.
ימים יגידו.
נכון, גם באולמרט, באמצע הדרך, אני לא אשכח, עמדתי לצדו של הדור, כשאולמרט זוכה כמעט ברוב היישובים המחוזי, ודנקנר אמר לדור להתאבד, עמדתי ליד לדור כשהוא שמע את זה, תאמין לי, מאבק בשחיתות זה ריתות מרתון. אני לא חושב שהפרקליטות פעלה פה בחוסר מקצועיות, לא חושב שהיא פעלה פה ממניעים זרים.
כן, אולמרט אבל בסוף קיבל מזומן במעטפות, באמצעות שליח, בצורה שיטתית ומסודרת. וזה נקרא ראיית זהב. ברגע שיש לך את זה, אתה יודע, לא צריך הרבה לעבוד כדי למצוא קשר בין אלוביץ' לנתניהו ואיך עסקת בזת קשורה, ואם מחוות היד הייתה כזאת או שתנועת היד הייתה אחרת. הגענו למחוזות מאוד עזועים בתיק הזה.
רגע, בוא נזכיר לנו מה היה אולמרט. מסר קיבל את מעטפות הכסף, הוא קנה בכסף הזה סיגרים, חליפות, מזכיר לך משהו? וכסף קטן לנסיעות. ומה נתן אולמרט בתמורה שם? מכתב המלצה למרכז ההשקעות. אז רק שנשים דברים בפרופורציה, זה היה אישום בהפרת אמונים שבפרשת טלנסקי, שבו הורשה אולמרט, מאוד דומה לדעתי לנסיבות שלנו כאן. בוא נמתין ונראה.
נמתין ונראה.
אני משוכנע שאיש לא רדף את נתניהו, איש גם לא רודף אותו היום, הפרקליטות היא ישרת דרך, והיא מקצועית, גם ההגנה מאוד מקצועית, וההגנה עשתה פה עבודה קשה מאוד לתביעה, ובחלק גדול מהדברים יש לה הצלחות. וזהו משפט, משפט צדק, ככה מתנהל משפט. אם היינו ב-100% הרשעה, היינו בצפון קוריאה. אנחנו במדינה דמוקרטית, ובית המשפט הוא שיחליט. אני נותן אמון מלא בבית המשפט.
אוקיי, עורך דין יהודה שפר, מי שבעבר שימש כמשנה לפרקליט המדינה. תודה רבה לך.